שאני איש חכם זה לא שנים, קושייה גדולה, צריך בונים קושייה פשוטן את פירוקה, בסדר? קודם שאזכור קושייה או פירוקה או מה, כי כבר ידע כל עברי, כי שם א' ל' ידי י' מ' משתתף, כלומר זה שם משתתף, זה מושג שבמילון המושג הזה הוא בעצם יש לו כמה entries, כמה כניסות, משמעות אחת היא משמעות אלוקית, משמעות שנייה היא אלוהים בלי עיקוף, כן? כי חול. אז זה משתתף לאלוה ולמלאכים ולשוטים הנגיע המדינות. כלומר, יש פעמים שכתוב אלוהים, הכוונה אלוהים לא תקלל, הכוונה היא לדיינים ולא... וכבר ביום כלוס הגר עליו השלום, באמת מה שבער, כי אמרו, כי אומרו, עכשיו, מה מטריד אותו? איזה משפט מטריד אותו? מה שהנחש אמר לחווה, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז עכשיו אמרתי את זה כמו שצריך, כי כאן הכוונה, לא... אולי הוא כיוון שהיא לא תהיה כזאת למדנית, והיא תחשוב שהוא מתכוון כאלוקים. אבל בעצם, המשמעות האמיתית, רוצה בו עניין האחרון. מה זה האחרון? כלומר, מלאכים, שופטים, מנהיגי המדינות, ולכן אונקלוסטריאן ותהון כרב רווי. אוקיי? אחרי הצעת שיתוף זה השם, נתחיל בזיכרון הקושייה. בסדר? שם את זה בסוגריים, אבל בעצם תבין שכל מה שאני הולך, זה קשור לפרשנות הפסוקים, פרשת בראשית. מה בעצם היה תכונתו הנפלאה של העץ הזה, שעליו אמר הנחש, וכולי. אמר המקשה, אין פשטו של הכתוב, כי הכוונה הראשונה באדם, כלומר, הכוונה הראשונה, זאת אומרת, שיהיה כשאר בעלי חיים, אין שכל לא במחשבה, ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. כן? שלב ראשון, אין לו יכולת הבחנה, וכי זה נולד לו רק עם מה. וכאשר המרה, כלומר, כאשר הוא מרד, והמרה את רצון בוראו, הביא לו מריו זה השלמות הגדול המיוחד באדם. תזכרו, אנחנו עוסקים ברמב״ם, ולרמב״ם השכל נורא חשוב. אתם זוכרים? ממש חשוב השכל. אז לא יכול, אתם יודעים, זה לא... והוא שתהיה לו זאת ההכרה נמצאת בנו. התרגום הזה הוא תרגום של, לא שלי בן טבעון, זה התרגום של מיכאל שוורץ. הוא יותר נחמד. ושתהיה לו זאת ההכרה נמצאת בנו, אשר היא הנכבד מן העניינים הנמצאים בנו, ובה נתעצם. כלומר, האדם, וזה הפלא, שיהיה עונשו על מריו, תת לו שלמות שלא היה לו, כלומר, שהוא שודרג, והוא השכל. ואין זה אלא כדבר מי שאמר, כי איש מן אנשים מרה, מישהו מבני אדם מרד, והפליג באבן, ולפיכך שינו בריאתו לטוב, והוא שם כוכב בשמיים. שדרוג ממש שדרוג, כן? זאת הייתה כוונת הקושייה בעניינה, אף על פי שלא הייתה בזה הלשון. כלומר, רמב"ם מביא את השאלה מבחינה מהותית ולא מבחינה... אוקיי? ושמע ענייני תשובתנו. אמרנו, אתה האיש המעיין מתחילת רעיוניו וזממיו, אדם שיש לו שאלות, אבל אחר כך הוא לא ממש מוכן להקדיש זמן לדיון לעומק. אז הוא אומר, ומי שיחשוב, אדם שיחשוב שיבין ספר, שאתה הולך להבין את התורה, שהספר הזה הוא הישרת הראשונים והאחרונים, כלומר, בעצם הספר הזה הוא... הספר שנותן לך הכוונה ליושר, לדרך הנכונה, תזכרו את הרמב״ם, הדרך האמצעית, הדרך הישרה, זה ההכוונה שאדם זקוק לה. אז הספר הזה הוא הישרת, הראשונים והאחרונים, כלומר, הישרה הנצחית. אז אדם חושב שבעוברו עליו בקצת יתותי הפנאי מן השתייה והמשגל, כעוברו על ספר מספרי דברי הימים ושיר מן השירים, אדם חושב שאתה הולך להבין, אתה קראת, יש איזו שאלה, לא הבנתי, פתאום כמו שהרבה אנשים לפעמים יש להם איזו קושייה, לא הבנתי את זה ולא הבנתי את זה, אבל לא ממש מתעמקים. אז הוא אומר, התיישב, הסתכל, כי אין הדבר כמו שחשתו בתחילת המחשבה, אבל כמו שהתבר עם ההתבוננות לזה הדבר. זאת אומרת, זה דבר קלאסי שההבנה השטחית מביאה להבנה מאוד שטחית, ויש פה משהו להעניק. ומה? וזה כי השכל אשר השפיע האלוה, לא, כן, אתם יכולים לתקן את זה אם אתם רוצים, על האדם, והוא, השכל הוא שלימותו האחרון, כלומר שלימותו האולטימטיבית של האדם, הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו. זאת אומרת, לאדם היה את היכולות האינטלקטואליות והקוגניטיביות והכרתיות, היה לו שכל גם קודם. ובשבילו, בשביל זה שהיה בו שכל, נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. כלומר, אתם תראו שהפרק א' של ספר מורה נבוכים בחלק א' עוסק במה זה צלם אלוקים, מה זה צלם ודמות. אז אדם, הצלם שלו זה שיש בו, הדמיון שיש לו לאל, הוא בקטע הזה של מה? של השכליות, של היכולות השכליות של האדם. ובגללו, בגלל שיש לאדם איזשהו תוכנת פתיחה של קבצים אלוקיים, שנקראת שכל, השכל שלו יכול הוא המדיום שדרכו האל מתקשר אלו, בגללו שיש לו שכל דיבר איתו וציווה אותו. אל מי הוא פנה האל כשהוא דיבר אל האדם? אל מי הוא ציווה? אל איזה פונקציה באדם כוונו הדיבור והציווי? בהכרח לפונקציה אינטליג'בילית, כן? שיש בה אינטליגנציה ויכולת הבנה והכנה וחשיבה וכל הדברים האלה. ברור שזה היה הכתובת. אף אחד אחר לא פותח מייל אצל האדם, חוץ מהשכל. אז ברור שזה היה שם. כמו שאמר, ויצב השם אלוקים על האדם, ולא תהיה הצבא לבהמות, ולא למי שאינו שכל. אז ברור, אנחנו חייבים להניח שקרה משהו בעקבות החטא. אבל עוד לפני כן אנחנו חייבים להניח שהכתובת לפנייה הראשונית של האל אל האדם הוא יכולותיו האינטלקטואליות. הנפשיות, לא, איך שלא תקראו לזה. חייבים. ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. עכשיו הוא מתחיל כבר בשכל שהיה לאדם, האדם מבחין בין אמת ושקר. וזה היה נמצא בו השלמותו ותמותו. זה כן, זה היה מההתחלה. אמנם המגונה והנאה הוא במפורסמות, לא במושכלות. המושג מפורסמות, אני לא עכשיו אתחיל לעשות לכם, יש לספר, לרמב"ם ספר שנקרא מילות היגיון. זה ספר שהוא מילות היגיון, זאת אומרת שהוא מנתח מושגים פילוסופיים של ההיגיון. שם מסביר מה ההבדל בין אמת לשקר ומה זה מפורסמות, מה זה מושכלות ומה זה מפורסמות. והדברים המוחלטים שניתן להביא להם הוכחות חד משמעיות זה אמת ושקר, זה דברים שנקראים מושכלות. לעומת זאת, כל הדברים היחסיים שהם אין להם הכרעה מוחלטת, הם נחשבות, הם נקראות דברים ששייכים לטריטוריה של המפורסמות. כי בעצם לא ניתן להכריע בהם, ואז זה דברים שמה שמשפיע עליהם זה אופנות כאלה ואחרות, הבדלים תרבותיים כאלה ואחרים, כל הדברים האלה, אם הצווארון יהיה כך או אחרת, כל מיני דברים כאלה, זה הכל דברים שמפורסמות, ולא של דברים שיש בהם הכרעה מוחלטת. וזה מה שהוא אומר. אומנם הגונה והנאה הוא במפורסמות לא מוסקות, כי לא יאמר השמיים כדוריים נאה ולא הארץ שטוחה מגונה. כלומר, התפיסה שלהם הייתה שהשמיים כדוריים והארץ היא שטוחה, היא לא שטוחה, אז לא נגיד שזה נאה וזה מגונה, זה אמת או שקר. מה שמבחין בדברים האלה, אינפורמציה מדעית מסוימת, אם הגד מדעי מסוים הוא אמיתי או שקרי, הוא אמיתי או שקרי, הוא לא טוב או רע, מגונה או נאה. אבל יאמר אמת ושקר. וכן משונה יאמר לקושט ולבטל אמת ושקר. על הקושט הדברים המתקיימים אמת ועל הבטל שקר. ועל הנאה והמגונה אנחנו אומרים מה? טובה. ובשכל ידע אדם האמת מן השקר. וזה יהיה בעניינים המושכלים כולם. וכאשר היה על שלמות, לא שמות, בסדר? על שלמות ענייניו ותמותיו בשלב הראשון, לפני החטא, והוא עם מחשבתו ומושכליו, אשר נאמר בו בעבורם, בתהילים, ותחסרו מעט מאלוהים. כלומר, אדם היה במדרגה הכי הכי נפלאה שלו. כי היה לו שכל. לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים. ולא הסיגם. כלומר, האדם הראשון היה לו מצב, הוא לא התעניין במדורים האחרים של העיתון. רק במדור האמת והשקר. וכל שאר המדורים של העיתון, המפורסמות, אינטרנט רימון שלו פשוט נטרל אותה. כי היה לו ברירה מוחלטת רק לעסוק במה? בדברים ששייכים לאמת ושקר. נתח. לא התעניין ברכילות, לא התעניין בכל הדברים של הטוב הרע.
כמו שאתה אומר, אדם היה מדע, הוא לא היה פילוסוף.
הוא פילוסוף, פילוסוף עוסק באמת ושקר, הוא אהב את האמת. פילוסוף אוהב את החוכמה ואת האמת ושקר, הוא היה פילוסוף מוחלט. הוא לא היה בן אדם. לא, אני אומר את זה כי אנחנו היום לא יכולים לתאר עצמנו בן אדם אנחנו יכולים לתאר עצמנו בן אדם כזה, אבל אנחנו לא כל כך רוצים בקרבתו. אבל זה מעלה שלנו, חסרון שלנו, אני רק מאיר הערה צדדית ככה בדרך אגב, אבל ברור שהרמב"ם תופס שאדם שכל עניינו רק באמת ושקר, וכל זה מה שמעניין אותו, זה איש המעלה, זה האיש המעלה, כי הוא עסוק באמיתות, הוא דבוק באמיתות ולא מתעניין בדברים שהם... זה לא רלוונטי, זה לא, זה כלל נשקעי בשבילו. מה? יותר ככה, פחות דברים שאין בהם הכרעה מוחלטת, הם לא תחומים שאני רוצה להתעניין בהם. עוד נדבר, שנייה. אבל זה דברים, באמת דברים הם מאוד עקרות. אז אתה אומר מה שהוא אומר? אז לא היה לו כוח, כלומר לא היה לו פוג, לא היה לו, נניח קובץ שהוא של טוב ורע, קובץ של מפורסמות, הוא לא יכול לפתוח. בסדר? כי הוא עוד לא היה לו דאון, לא היה לו תוכנה שפותחת קבצים של טוב ורע. עכשיו, אדם שלא יכול לפתוח קבצים של טוב ורע, הוא יותר או פחות? הוא יותר! לשירת מי? הוא רק עסוק בקבצי אמת ושקל. זה ברור מה שאני אומר. הוא לא יכול לפתוח קבצים של טוב ורע. לא היה לו כוח להשתמש במסור בשום פנים. ולא השיגה. עד שאפילו הגלוי שבמפורסמות בגנות, והוא גלות הערבה, זה לא היה מגונה אצלו. ולא השיגנו אותו בכלל. לא, הוא לא היה שם בכלל. הוא היה מעל השאלה אם הוא לבוש, לא לבוש, כל הנושא הזה לא, הוא לא היה חי בשיקולים האלה, זה לא היה דברים שבכלל התרידו אותו, כי הוא היה מעל לזה, הוא היה סוף, הוא מסכלות. אז מה, אז אני כן ככה, הוא בכלל לא שאלת כמו איך אני נראה, אם אני, רואים אותי כך, רואים אותי אחרת, כל השאלות האלה לא התרידו אותו.
בעצם יכול להיות פרשנות?
מה?
בעצם, מפורסמות
זה יכול להיות פרשנות של מציאות? זה פרשנות, אבל זה לא פרשנות, כי זה מפורסמות זה להתייחס לכל הממדים הלא מוחלטים. היחסיים, שאין בהם הכרעה, יש נטיית הלב. איך אומרים? אתה מברך, אין מה להתווכח. אז אומר הרמב״ם, אתה מברך, לא רק שאין מה להתווכח, לא כדאי להתעניין בזה בכלל. ומבחינתו, הוא לא יכול להתעניין בזה, הוא לא התעניין אפילו להתעניין בזה כל כך. טוב, עכשיו תבינו שאיך, זהו. אוקיי? וכאשר מראה, אז מה המשמעות המרידה שלו? ונטל את אבותיו הדמיוניות והנעת תחושיו הגשמיות. עכשיו, בעצם, עכשיו הרמב״ם אומר איך הוא עשה דאונלואוד לפתוח את הקבצים האלה. כן? ובעצם הוא בכלל מתחיל להתעניין בתחומים האלה. הוא נטע אל תאבותיו שהן דמיוניות, כי אין שם הכרעות חד משמעיות. והנעות תחושיו הגשמיות. עכשיו, הוא גם קצת מתייחס, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל. וכי תאווה הוא לעיניים, טוב עץ למאכל, זה שיקולים. תאווה הוא, זה אמת לאכול או שקר לאכול? זה בריא או לא בריא? נניח, זה מה שיבנה אותי? לא, לא בריא. מה? טוב העץ למאכל, זה דליקטס, זה טעים. תאווה הוא לעיניים, תמי זה מעניין.
מה אם נחמד העץ להסכים?
או. נחמד, לא תגיד אמת עץ להסתיר, נחמד, נחמד להיות מסתיר, זה נחמד. כמו שאמר כי טוב העץ למה, מה איך אתם מגיעים את ה... נענש בששולה להשגה היה השכלית. מה הייתה העונש שלו? שהוא איבד את ההשגה השכלית, את הדיפולט שהוא פותח קבצים רק באמצעות אמת ושקר, ועכשיו הוא עבר לדיפולט שהוא פותח קבצים באמצעות מה? תוכנת טוב ורע. הספקטרום הוא טוב ורע, ולא ספקטרום של אמת ושקר, כן? ששולה להשגה הזרית, עכשיו פה יש פה בעיה, כן, פה, אתם מבינים, פה יש בעיה של כל התהליך. מפני זה מרב במצווה אשר בעבור שכלו צובה בה. והגיע לו השגת המפורסמות, ונשקע בהתגנות ובהתנאות. כלומר, הוא נשקע בעיסוק בטוב ורע, יש פה איזשהו תהליך שהרמב״ם קצת, לא ברור איך הוא עובד את התהליך הזה. כלומר, אצל הרמב״ם יש בעיה, איך מהיעדר טוב ורע יש דומיניאנטיות של טוב ורע. כן? אם אני בכלל לא מתעניין בזה, איך פתאום זה משך אותי כדי שעד כדי כך שאני... מילא תגיד שפתאום הופיע לי תמונה כזו של טוב ורע על המסך, ואז אני אמרתי, וואו, כן? אבל איך... השאלה הזאת, איך לאט לאט התהליך הזה עובר, היא... תמיד שאלה, כן, היא תמיד שאלה. יש כאלה שמתחכמים לומר, לא רואים בזה, כן, שעצם האיסור עורר כבר סקרנות. אסור לאכול את עץ הדעת, מה אסור בדיוק לאכול, מה זה הטוב הרע, זה כבר, אני, אתם מבינים את התהליך?
זה דבר אמיתי או שקרי?
מה? זהו, אבל מה זה? תמיד, הופך להיות משהו, נהיה איזה אבם שם, זה כבר... יצר איזשהו תסיסה סביב העסק הזה. אז זה מעניין. מה?
מעניין
אותך, זה טוב רע. כן, אבל יש פה משהו שאני לא מבין. אבל לא, כן, אי אפשר. אז טוב, תכף נראה, תראו, הבעיה היא בעיה. הרמב"ם מתאר תהליך. עכשיו תראו, הפתרון שלי לכל השאלות האלה, יש לי פתרון נורא אלגנטי. ואני תמיד אומר שהשאלה היא אם כל הסיפור הזה היה ביום שישי או ביום ראשון. למה? מה?
לא, שבת.
שבת זה ודאי לא היה. שישי או ראשון, הכוונה היה, האם זה שייך לטריטוריה של ששת ימי הבריאה האלוקיים. ואז בעצם זה לא אחריותו של האדם. בסופו של דבר, האדם יוצא לדרך בחיים שלנו, אנחנו יוצאים לדרך עם, עם אמת ושקר, ועם טוב ורע, ועם עץ הדעת, ועם כל מה שקרה שם. כמו שאדם יוצא לדרך, זכר מנקבה בראה. כן? איך זה בדיוק קרה, מצלע, מפה, משם, זה לא מעניין אותי כל כך, כי אני רוצה לטעון שברגע שאנחנו מבינים שהכל העסק הזה קורה ביום שישי, זאת אומרת שאנחנו עדיין בטריטוריה של אחריות המוחלטת למה שקורה שם, זה אחריות של מה? של האל. ואם היה שם באותו זמן, אני אסביר מה אני מתכוון. אם אני צייר, ואני צייר, שכל ציור שלי נמכר בהם, כן? אבל התנאי שאני ציירתי וחתמתי את שמי. עכשיו, מה אומר החתימה? אתה חותם. אתה אומר, זהו זה. זה כמו שזה, אני חותם. נכון? מבינים את ה... אז השבת זה החתימה על הבריאה. קודם כל אומר, זהו, אני גמרתי. עכשיו שבת. השבת היא ברגע האחרון, בערב שבת משמשות עוד 10 דברים. אבל השבת זה החתימה על ה... אתם מבינים מה שאני אומר? עכשיו תראו לכם שאני מצייר ציור, ובא איזה ילדון צ'יק ומתקשקש לי משהו שם בתוך הציור. אז אני יכול להחליט שמה? תביאו דף חדש, מתחיל מחדש. ואני יכול להגיד, וואלה, הוא הכניס פה משהו, מסתדר לי, מתאים לי. אני חותם עם זה. עכשיו, אחריות של מי? אחריות של מי? של הילד הקטן או של מי שחתם אחרי הקשקוש? של החותם. ביי, אדם הראשון, קשקש. אכל בעץ הדעת. אבל זה שקדוש ברוך הוא חתם, זה הדבר המשמעותי. אז השאלה עכשיו שנשאלת, כן, זה כמו שלא אכפת לי שאדם חווה נוצרה מצלע, איך נסביר את הדברים האלה. זה לא מעניין בכלל. התוצאה הסופי, המוגמר שיוצא לדרך, בטריטוריה האנושית, בטריטוריה שהיא אחריות שלנו, אנחנו אחרי היווצרותה של האישה, ואחרי האכילה מעץ הדעת, ומחוץ לגן עדן. אתם מבינים מה שאומרים? היציאה לדרך של החיים האנושיים, הם לא שם. כל זה קורה בטריטוריה של הקדוש ברוך הוא. השבת זה החתימה שלו, ואם הוא חתם, הוא חתם. והכל שם, כל מה שקרה שם זה בעצם מה? באחריות שלו. מה אכפת לי אם הוא רצה שהחלק הזה של הציור הוא יצייר לבד, או שדרך הסיפור של אדם הראשון. השאלה עכשיו, מה אנחנו מרוויחים שהוא רצה שזה יקושקש על ידי אדם הראשון? אז זה כבר משהו רעיוני ולא משהו מציאותי. זה ברור, אז לכן לא כל כך חשוב. עכשיו, מה שכן חשוב זה מה משתקף תפיסת האדם של הרמב"ם. תפיסת האדם של הרמב"ם אומרת, יש טוב ורע, יש אמת ושקר, יש אדם שאיבד את האמת והשקר ונשקע לעם לטוב ורע. עכשיו, תבינו שכל שאר ספר מורה מלוכים, בכל החיים של בני אדם, מבחינתו של הרמב"ם זה לחזור לעם, לא לגן עדן, לאן לחזור? לאמת ושקר. כל המורה נבכי זה כדי להחזיר אותם חזרה לאמת ושקר. להיגאל מהטוב והרע ולהגיע לאמת ושקר. זה ברור, זה לא סתם פה בתחילת הספר. אוקיי? אז עכשיו בואו נראה עוד טיפה קצת שאלות פרשניות שיש פה, כי זה שאלות מאוד מעניינות מה שכתוב פה.
איך אנחנו נוסדה
את
זה אם
הכי
קרה
ביום
ראשון?
מה?
אם אנחנו נוסדה את זה
לכן אני לא אומר שזה קרה ביום הראשון. בדיוק זה חלק מהשיקול ש... לא חשבת על זה קודם, נכון? אין גם מסורת רבנית שזה קרה ביום הראשון. אני רק אומר שאנשים לא קולטים את המשמעות שזה קרה ביום השישי. אני חושב, חז"ל במדרש המפורסם, שמתי הוא שרח, הוא שרח בתשיעית או שרח בעשירית, אני כבר לא זוכר, חז"ל שאומרים את כל השעות של אדם הראשון זה בגן עדן, אז הם אומרים שזה קרה ביום שישי. אין מסורת שזה קרה אחרי יום שישי. לא. אז בואו נראה רק רגע, תני אחד. וואו. ואז ידע שיעור מה שעבד לו, מה שהופשט ממנו, ואיזה עניין שב, כלומר, למה הוא הפך להיות. ולזה נאמר שהנחש אומר, ויתן כאלוהים יודעי מה, טוב ורע. ולא אמר יודעי שקר ומת, או משיגי שקר ומת. ואין בה הכרחי, כלומר, בדברים שאפשר להכריח במושכלות, כן, בדברים הכרחיים, טוב ורק כלל, אבל שקר ואמת. זה נורא טוב לקרוא לדברים לא מוגעים, כי אז אתה צריך לחשוב. והתבונן אמרו, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ירומים הם. לא אמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו, כי אשר ראה קודם הוא אשר ראה אחרי כן. לא היה שם סנברים על עין שהוסרו. מה השתנה? הפרשנות שלך לגבי מה זה. אדם רב, אז מה? זה לא עניין אותו שהוא ערום. יכול להיות אחר שגינה בו מה שלא היה מגנה קודם. ודע כי זאת המילה הרצונית, הפקוח לא טיפול בשום פנים על עניין גלות ידיעה. לא טיפול אלא על עניין גלות ידיעה. תיפקחנה זה שפתאום מתברר לו משהו בתודעה. לא ראות חוש שיתחדש. ויפקח אלוהים את עיניה, אז תיפקחנה עם עברים, פקוח אוזניים ולא ישמע, כמו אשר עיניים להם לראות ולא ראות. תמיד יש פה משהו שזה לא עניין של ערוצי הראייה וכו'. זה רמב"ם, ברור. יש הרבה שאלות מסביב, אני לא אכנס עכשיו לכל השאלות שמסביב. אני רוצה לראות רמב"ן ומהר"ן כדי... עכשיו הרמב"ן הוא לא נמצא במקום. מאוד מעניין, הרמב"ן הוא לא על הפרוש, על הפסוקים עצמם, אלא הוא מופיע מה זה עץ הדעת. אז תראו, עץ הדעת טוב ורע, אמרו המפרשים, כלומר היו המפרשים, שאמרו היה פריו מוליד תאוות המשגל. כן? מה זה דעת טוב ורע? זה עץ יצר הרע. איזה יצר הרע? יצר הרע בתחום המיני. ורצו להסביר. למה? ולכן כיסו מאור מהם אחרי אוכלה ממנו. זאת אומרת, ולכן זה מסביר את, את כל העניין הזה שבעקבות האכילה הם לא צריכים להתלבש, כי הם הרגישו איזשהו מבוכה ובושה בהקשר המיני. והביאו לו דומה, כלומר, אתם יודעים שהפרשנים הקדמונים באמת היו רציניים מאוד, והם בדקו איפה לדעת טוב הרע, הידע בין טוב הרע. זאת אומרת, בלשון זה, כלומר, בהקשר הזה של הולדת תאוות התאווה המינית, במאמר ברזילי הגלעדי, כן, הידע בין טוב לרע. כשהוא אומר שאני כבר זקן, אז הוא אומר, אני כבר לא מבחין. כי בטלה ממנו התאווה היא. כי בטלה ממנו התאווה המינית. ואיננו נכון אצלי. כלומר, זה לא פירוש שאני מוכן לקבל. בעבור שאמר וידעים כאלוהים ידעי טוב הרע. הנחש הציע לה את זה ואמר לה, תשמעי, כדאי לך, כי תהיי כאלוהים ידעי טוב הרע. קשה מאוד לייחס תאווה מינית לאל. זאת אומרת, זה קצת מוגזם. אז עכשיו, ואם תאמרו כי חש לה, מה אתה מביא מראה? שיקר עליה, עבד עליה. טוב, קודם כל, גם כשאתה עובד על מישהו, תעבוד בצורה שתקבלת על הדעת. תהיה
לך
את צריכה להתראה של אדם. לא, זה מאוד תשמע. תהיה לך תאווה מינית כמו לאל. עכשיו, דרך אגב, אם יש לאלים כמו זאוס וכל אלה שם בפנתיאון היווני, אז זה עובד. אבל ואם תאמר, עכשיו נורא מעניין, כי הרמב״ם כן השתמש בזה. כלומר, האם מה שה... תראו מה הוא אומר. זה נורא יפה. הנה, ויומר השם אלוקים, הנה האדם היה כאחד מנו לדעת טוב ורע. מילא אתה יכול להגיד שהנחש מעשה כיחש לה. אבל הרי הקדוש ברוך הוא אומר, הנה האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אז כנראה ש... וכבר אמרו, שלושה אמרו אמת. עכשיו יותר מזה, חוץ מזה, חזל אמרו ששלושה אמרו אמת ועבדו מן העולם, ואין נחש. במה הוא אמר אמת? כי באמת הוא יתאם כאילו אמת. עכשיו דרך אגב, זה דבר מעניין, בסוגריים אני רק אומר לכם, זה מאוד מעניין, כי הרמב״ם, ולזה נאמר ויתאם כאילו אם יודע טוב הרע, הוא מביא את הפסוק הראשון ולא מביא את הפסוק השני. הרמב״ם מביא, כשהוא אומר, כן, שבלכתחיל על עץ הדת נאמר יודע טוב הרע, ולא אמר יודע אמת ושקר, נכון? עכשיו הוא מביא את הפסוק של הנחש. הרי על זה אפשר להגיד שאולי הוא שיקר. למה הוא לא מביא את הפסוק השני? וחוץ מזה, מה מטריד את הקדוש ברוך הוא אם לדעת טוב ורע? הפסוק הזה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ואחד וחי לעולם, זוכרים את הפסוק הזה? איך הרמב״ם מסביר אותו? זה נורא מעניין. הרמב״ם לא מזכיר אותו במה זוכרים את הפסוק הזה בכלל. בלכות תשובה, הרמב״ם מסביר את הפסוק ואומר שצריך ללמוד את הפסוק ככה, אין אדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אדם נהיה מין מיוחד בעולם שהוא מכריע את עצמו ויש לו בחירה. ככה הרמב"ם אומר בכל תשובה פרק 50, שבכלל הוא עומד את הפסוק הזה לא רואה, אין האדם רק אחד ממנו, האדם הוא דומה לנו לעליונים שהוא יודע טוב ורע, אלא האדם נהיה מין מיוחד, האדם הוא סוג ג'נרי, הוא משהו בפני עצמו, אין דומה לו לא בעליונים ולא בתחתונים, כי יש לו בחירה חופשית. סוגריים, זה נושא, בסדר? כל דבר כזה זה פוטנוט, אבל לא מעניין אותם עכשיו. והיפה בעיניי, רמב"ן, ותשימו לב את הרמב"ן ורמב"ם חולקים פה במי הוא האדם. כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות. אדם היה, כאשר יעשו השמיים וחוץ לעם, לאדם היה אינסטינקטים, והוא פעל לפי התולדות, לפי הדחפים הפנימיים שלו. כמו יעשו השמיים וחוץ לעם, פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם. נכון, זמין לו ברכת הלבנה. פולמת, פולטה אמת. ואין להם במעשיהם, כמו, וגם לאדם כנראה, אהבה או שנאה. אדם, שלב א', היה אדם, מה שנקרא טבעי. זורם. לא יכול לא מסוגל להזרים את עצמו לשום כיוון. הוא פשוט חי. כמו חתול, כמו אחר, כמו ירח. מה? מה הפירוש? איך להסביר את זה? ולא, כן? ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון לחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב ולרע. כלומר, לפני כן האדם לא יכל, לא היה לו שום הכוונה עצמית. האדם היה נשלט לחלוטין לתוכנה חיצונית, פנימית. כמו שההתפתחות של העובר נשלטת על ידי ה-DNA שלו, חייו של האדם היו נשלטים על איזשהו DNA פנימי. אתם אמיתי? זה לא שאלה רלוונטית לפני אחת. כי זה לא בהכרעה שלכם בכלל. גם לא היה הכרעה שלי לשאול את השאלה הזאת. אין הכוונה עצמית בכלל. ולכן נקרא עץ הדעת טוב הרע. מה זה לדעת? הדעת יאמר בלשונן על הרצון, כי תשונם לא שנוי של דעתו לחזור לגבי חיוב בדיקת חמץ, או שדעתו לפנתו, או בלשון הכתוב, מה אדם ותדעהו, מה זה מה אדם ותדעהו, שתחפוץ ותרצה בו, או מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ידעתיך בשם, בחרתיך מכל אדם. וכן מאמר ברזילאי, הידע בין טוב הרע, האם אני בוחר שעבד ממנו כוח הרעיון, הרעיון זה רצון, נכון? שאת רעבה דרעבין, אנחנו אומרים לגבי יסודה שלישית, רצון, לא היה בוחר בדבר ולא קץ בו, והיה אוכל מבלי שיתאם ושומע בלי שיתנהג בשיר. והנה בעת הזאת, בשלב א', לא היה בן האדם אשתו המשגע לתאווה, אלא בעת ההולדה התחברו ויולידו. ולכן, היו העברים כולם ביניהם כפנים והידיים, לא התבשו בהם. אבל הנה אחרי אוכלו מן העץ, הייתה בידו הבחירה. וברצונו לעשות הכל. דרך אגב, אני תמיד לומד פשט, וידעו, עכשיו הם ידעו, למה הם ידעו? לא בגלל התולדות, אלא כעירומים הם. מה קרה להם בעקבות החטא? כשהם התחברו, הם ידעו אחד את השני, זה היה בגלל שהתעורר אצלהם משהו בעקבות מה? שעירומים הם. אתם מבינים? כתוב, הם אוכלים מעץ הדעת, וידעו כי עירומים הם. לא שיהיה להם תודעה של העירום. זה גם נכון, אבל עצם הפשט הפשוט הוא וידעו, הם ידעו אחד את השני, הם קימו יחסים, בגלל שהם עירומים, ולא בגלל שזה התולד. לפי הרמב"ן, תראו, למה הרמב"ן מזכיר מה היה קודם לפני כן מבחינת כל הנושא הזה של ה... חיים המיניים שלהם. בדיוק. והיא עוררה אותם לדעת אחד את השני, כי זה הייתה הסיבה. זה הייתה הסיבה שהם... לא, הציווי היה כמו הברכה. זה בדיוק השאלה. זה אתה הולך לכיוון של הרמב״ם, שהציווי מעיד על בחירה ועל הכרעה עצמית וכו'. הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה.
כי זה כמה...
וזו מידה אלוהית מצד אחד, כלומר לדעת ולבחור ולהכריע את עצמך, זה מידה אלוהית מצד אחד, הרעה לאדם, משום שזה חושף אותו למה, להיות לא בא יצר ותאווה. כלומר, יש פה, זה באמת ויתן כאלוהים מצד אחד, אבל אדם יפסיד בזה. ואפשר שנתכוון הכתוב לעניין הזה כשאמר, אשר עשה אלוהים את האדם ישר, בשלב א' הוא ישר, והם האדם ביקשו חשבונות רבים, היושר שיוחז דרך אחת ישרה ואין לו אפשרויות אחרות. בהגשה בחשבונות רבים שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו, שזה מה שבעצם הוא עשה. מתי ערבית? תראו, מערד צ'יק צ'ק, בסדר? פיכך אצל אדם ראשון קודם שחטא היה עם השם יתברך, לא היה בו תחבולות חוכמה יתרה. והנחש היה הרום היה מורחק מן השם יתברך. הורמת הנחש יסית גם כן את האדם שנאמר ונפקחו נחשכם היתם כאלוהים יודעי דברה. ודבר זה, ידיעה יתרה חוץ מעצמו של אדם. אדם לא צריך לדעת טוב ורע. הוא רק צריך לדעת טוב, מה צריך לדעת רע. וחמה הזאת הסיר את האדם מן השם יתברך, כי ידיעת טוב ורע, ידיעה יתרה אל האדם. האדם לא צריך את זה, כי ידיעה אל הרע אין צריך אל האדם. ועצם זה שהוא הלך לדעת טוב ורע, הוא שהיה גורם את המיטה לאדם. וכל אלו דברים סתרי חוכמה. ולא היה זה לאדם, היה חי לעולם, כי ככה הוא לתמים הנצחי. עכשיו, כמו שאמר, בתומי אלך ותציווה לפניך לעולם. אם אני בתומי, אז אני אצלך לעולם. לכן הקשייה שקשה הרמב"ם מורה, זה מורכן לברכים, כי נותנים שכר לעבירה, פני שעבר מצאת שם נתן לו שכר שדה בין טוב ורע, והיה עסקים יותר מה שהיה לאדם קודם, כי ודאי יצא שכרו בהפסדו, נכון? כי החוכמה הזאת הוא התחכמות, שיצא מן התמימות וגרם לו אמיתה. והמורה בעצם אומר, טוב, נראו. והיה סיבה לדבר הזה הנחש, עליו נאמר לך שערו מכל, ועל ידי נחש באה אמיתה לעולם, שזה תראה כמו שהתמימות הוא החיים, כי זה נתיב התמימות, וכל זמן שהאדם הראשון היה תמים, היה חי, ולא מקבל מיטה. אבל כשהוא הפסיק להיות תמים, הוא נטח הרמומיות של הנחש, הוא קיבל המיטה. במקום אחר אומר המהר"ל שהאדם בשלב א' היה תם, ואחר כך זה התהפך, ותאותי אותם כשהופכים, מה הפכו להיות? מת. עכשיו, סתם בסוגריים, אתם רואים שהמהר"ל הוא בכיוון של מי? זה רמב"ן. יש פה שאלה מאוד עקרונית על מהו האדם. עם השכל, עד כמה הוא... מה? הרמב"ן. אבל נדבר על זה קצת יותר, אבל אתם רואים שזה שאלות מאוד עקרוניות. מהר"ל הולך בעקבות רמב"ן בהרבה תחומים, גם בנושא של אינטגרציה של ערכים קבליים לתוך התפיסת עולם שלו, ובעוד הרבה תחומים נוספים, ובמיוחד בלתת לשכל מקום קצת שונה ממה שהרמב"ם נותן. אנחנו עוד נראה את זה אצל מהר"ל, זה מאוד עקרוני, שיש שכל ומאוד שכליות, אבל השכליות כפופה למשהו שמעבר לשכל. כמו פה, שהדבקות באל בצד התמן, זה נותן, ייתן יותר לאדם מאשר החוכמה. החוכמה היא משנית לדבקות בחיים. ואדם יכל להיות דבק בחיים בלי השכל. שוב, קשור לשישי ראשון, זאת אומרת, אנחנו... טוב, נדבר על זה עוד קצת בפעם, בשבוע הבא, ונמשיך עם דברים נוספים, בסדר?